אני, לפני שנתחיל, אני אומר שתי מילים כהקדמה. המטרה בעצם ללמוד כדי ליישם, לא ללמוד רק כדי לדעת, ולכן אפשר לשאול, רצוי לשאול אם משהו לא ברור, גם אם אנחנו קצת נסטה מהנושא, זה לא יפריע, כי נחזור לנושא בחזרה. ועל זה נאמר לא הביישן למד, ולכן כדאי, אם משהו לא ברור, כדאי לשאול כדי להבין טוב את הדברים. מה שאנחנו נתחיל היום ללמוד את הנושא של החזון איש באמונה וביטחון, קטע מסוים, כמה קטעים, בנושא שנקרא ביטחון. להבין מה זה בעצם המילה ביטחון. אז כהקדמה, לפני שנתחיל את החזון איש, בואו מקודם ננסה להבין את התרגום של המילה אמונה, את התרגום של המילה ביטחון. הפסוק אומר, וידעת היום, והשבות האלה בבך. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אז כתוב, וידעת היום, לא כתוב, ואמנת. זאת אומרת, אני צריך לדעת שיש בורא עולם. אני יודע שיש בורא עולם. מצד שני, כל ה-13 עיקרים של הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אני לא אומר אני יודע, אלא אני מאמין. אז מקודם בואו ננסה להבין מה ההבדל בין המילה ידיעה למילה אמונה. מתי מגדירים דבר כאמונה? וזה לא דווקא אמונה בקדוש ברוך הוא, יש גם אמונה בכל מיני דברים אחרים. ואחרי כן נוכל להבין את המילה ביטחון. כי כמה שנבין את הדברים האלה יותר טוב, נוכל יותר בקלות לבדוק את עצמנו איפה אני נמצא. כי ככה אדם יכול בקלות לרמות את עצמו שהוא בעל ביטחון, שהוא מאמין, אבל כשהוא שם את זה במבחן, הוא פתאום יכול לגלות, וואי, בכלל לא. אז בואו תנסו אתם, ולא צריך להתבייש אלה, כדי ללמוד את זה, כשאתם אומרות את המילה אמונה. מה פירוש המילה אמונה, אבל בעברית מדוברת שנוכל להבין את זה. לכן אני מדגיש שאני לא מדבר דווקא אמונה בבורא עולם, אלא כל מושג שנקרא אמונה. מתי אני מגדיר את הדבר כאמונה? מתי אני מגדיר אותו כידיעה? מה אתם אומרות? בלי לפחד. עשו. זה נקרא אמונה? מה פירושו לא צריך הוכחות? מה? בואי, לא נדבר על בורא עולם, נדבר על משהו אחר. מה? אתם יודעות מה, אני אתחיל את זה מהצד ההפוך. איך אנחנו נקרא, כשאני נכנס, תראו לעצמכם שמישהי מכם נכנסת למכולת. אני, תראו לעצמכם מישהי מהיושבות כאן, נכנסת למכולת, ומבקשת מבעלת המכולת אם אפשר לקבל כוס לבן. אומרת לה, בעלת המכולת, תקשי לפרישדר ותקחי. היא ניגשת, פותחת לפרישדר, ומוציאה כוס לבן, ושמה לשולחן לשלם. בעלת המכולת, יש לה כעת קצת זמן, והיא רוצה מה שנקרא, להתחדד ו... לבחון דברים, היא שואלת אותה, מה לקחת? אומרת לה, לבן. שואלת אותה, את יודעת שזה לבן? מה היא תענה? כן? היא יודעת שזה לבן? איך היא יודעת? איך היא יודעת שזה לבן?
סומכים על מה שכתוב, סומכים על...
אז היא יודעת?
לא,
יפה. הנה, דוגמה פשוטה, כשאני קונה כוס לבן, אני לא יודע מה שיש בפנים. אחרי שאני אפתח את העתיקת, את המכסה, אני אתאם, או, עכשיו אני יודע. אבל כל עוד שלא טעמתי, נגיד שגם חוש הראייה פה לא 100%, אבל ודאי כל עוד שזה מכוסה, אני לא יודע מה יש בפנים. אלא מה? אני מאמין. למי אני מאמין? לחברת תנובה. שאם הם כתבו למעלה לבן, ואתם תראו כמה זה יהיה לנו נפקמין אחר כך לבחון את עצמנו באמונה כלפי בורא עולם. אני מאמינה שיש פה לבן. למי אני מאמינה? לחברת תנובה. למה אני מאמינה לחברת תנובה? כי כי עד היום, מאות פעמים כשקניתי לבן, היה בפנים לבן. אז תשימו לב, אנחנו דבר ראשון יודעים, אמונה זאת אומרת דבר שלא עובר דרך החושים. אני לא רואה, אני לא שומע, אני לא טעמתי. זו נקראת אמונה. אבל האמונה כל כך חזקה, שבטוח לכל אחד מהשבות כאן, כשהיא פותחת את המכסה של הכוס לבן, בטוח שיש פה לבן. האמונה הזאת חזקה, אין לה שום חשש, אולי אין פה לבן. ועל מה היא מסתמכת? על בסיס קודם. כל פעם שהיא קנתה כוס לבן, היה בפנים לבן. אז זה מסתבר, שמעתם איך שאמרתי? זה הגיוני שגם הפעם זה לא שונה. אבל זה הסתברות חזקה מאוד. אבל אני לא יכול להגיד שאני יודע, אחרי שטעמתי עכשיו אני יודע, כל עוד שלא טעמתי לא ידעתי. כשמישהי מכם עולה על קו 71 או קו 31 כדי לנסוע לעיר, היא יודעת שהנהג ייקח אותה לעיר? היא לא מכירה את הנהג. היא מאמינה שאם כתוב למעלה בשלט 71, הוא ייקח אותה לכיוון גאולה. כתוב למעלה 31, הוא ייקח אותה מה שנקרא לתחנה המרכזית. למי היא מאמינה? לחברת אגד. כי יכול להיות שיושב פה עכשיו נהג משוגע, שבמקום לנסוע מה שנקרא לעיר, הוא ייסע לך בית חורון, לקריאת ספר. ומה, השתגעת? מה פתאום? אבל לא מכיר אותו, מאיפה אני יודע? אבל אני אומר, הסתברות גדולה מאוד. אני מאמין לחברת אגד, היות וכל פעם שהם שלחו נהג עם אוטובוס, הוא לקח אותי לאן שאני צריך. אבל זאת אמונה, זאת לא ידיעה. תראו כמה האמונה הזאת היא חזקה. תראו לעצמכם מישהי עולה על מטוס, והוא עוד אף פעם לא טסה בחיים, או שכן טסה, זה לא משנה. ויושבת לידה אישה, והיא שואלת אותו, זו שיושבת לידה, תגידי, את מכירה את הטייס? אומרת לה, לא. את יודעת אם הוא יודע להטיס את המטוס? איזה שאלה זאת. את לא מכירה אותו. אולי הוא החליט להתאבד עם כולנו ביחד. את ראה, לא מכירה אותו. אז אם אני מכירה אותו, אני יודעת שהוא כבר הטיס פעם מטוס, הלוך ושוב, אני יודעת. אבל אני לא מכירה אותו. איך אני יושבת רגועה? גם אם אני מפחדת מטיסה, אבל אני לא פוחדת שהטייס לא יודע להטיס את המטוס. אני שמה את החיים שלי בידיים שלו. שמה את החיים שלי בידיים שלו. למה? לא, הטייס אני לא מכירה, אבל אני מכירה את חברת אלל. 30-40 שנה שאני מכירה את החברה קיימת, מעולם לא קרה שמושיבו טייס שלא יודע להטיס את המטוס. שמות לב? כל הדוגמאות האלה זה מסביר לנו את המילה אמונה. רק זה אמונה מאוד חזקה. אני יכול לשבת במטוס רגוע, בטוח שהטייס יודע להטיס את המטוס. אני אולי לא רגוע מהטיס, אבל הטייס ודאי יודע להטיס. ואני כל כך רגוע, ואנחנו נראה מה זה המילה רגוע, כי אני מאמין לחברת אלן. אם מישהי מכם נכנסת לבית מרקחת, תראו באיזה גוון של דוגמאות אנחנו מאמינים. נכנס לבית מרקחת והיא אומרת, יש לי כאב ראש נורא. אומר לה, רוקח, אני אתן לך כמה כדורי אופטלגין או אקמול. אבל היא לא יודעת לקרוא לא אנגלית ולא לטינית. היא לוקחת את הכדורים ושואלת אותו, איפה כתוב פה אקמול? אומר לה, הנה פה כתוב באנגלית אקמול. תשאל אותו, תגיד, אתה לא התקת במבחנים כשלמדת? אתה בטוח יודע אנגלית? בטוח. אני לוקחת את הכדור, אולי זה סם המוות. אולי היה לו טעון, נתן לי סם המוות. לא, איך, על סמך מה? אני מאמינה למשרד הבריאות. שאם הוא נתן לו רישיון לפתוח בית מרקחת, הוא בדק אותו שהוא יודע ברוקחות. בטוח שהוא יודע ברוקחות. אחרת אולי נותן לו רישיון. שמות לב. אז אני מאמין ולוקח כדורים. אני מאמין ואני יושב על המטוס. אני מאמין. זאת לא ידיעה. אחרי שראיתי את הרוקח הזה, שנתן לי פעם כדור נכון, אני יכול להגיד עכשיו אני יודע שהוא יודע לקרוא אנגלית. אבל אחרי שטסתי עם הטייס, אני יודע שהטייס הזה יודע לטיס את המטוס. אבל עד לאותו רגע זו הייתה רק אמונה. זאת לא הייתה ידיעה. כי זה לא עבר דרך אחד החושים. לזה קוראים אמונה. תשימו לב, האמונה הזאת יוצרת, אני הזכרתי את זה, רגיעה נפשית. לוקחת את הכוס לבן, מברכת שהכל, ובטוחה שהטעם שאני אטעם, זה יהיה לבן. רגיעה נפשית, מילה נרדפת למילה ביטחון. ביטחון, המילה הנרדפת, רגיעה נפשית. אני רגוע. אני רגועה מכוח האמונה. אנחנו נראה את החזון איך שהוא אומר שהאמונה והביטחון זה אחד. היות ואני מאמין, לכן אני רגוע. כמה שאני לא רגוע, אני בעצם לא מאמין. כמה שיחסר לי באמונה, יהיה לי חסר ברגיעה. אבל כשאני רגוע, זו הוכחה שאני בעצם מאמין. אז ראיתם בדוגמאות, עוד לא דיברנו על בורא עולם, נדבר בהמשך. בואו נתקדם בדוגמאות, כי אמרתי כמה שנרחיב את היריעה בזה, זה ייתן לנו יותר להבין, כשנתחיל לדבר על האמונה שלנו בבורא עולם, נראה כמה שזה רזה, ואם לא עובדים, כמעט ואין לנו. בואו נתאר לעצמנו, אחת מהיושבות כאן, בטח זוכרת, בצעירותה, אבא, אפשר לקבל כסף לקנות כרטיסייה? רגועה לחלוטין שאבא מיד יוציא את הארנק ויתן לה את הכסף. למה היא רגועה? מאז שהגעתי לעולם, כל מה שהיה צריך וזה היה נכון, אבא נתן. אז היא רגועה כי היא מאמינה שכמו שעד היום אבא נתן, גם היום הוא ייתן. שמות לב, זו אמונה. כמו שהוא נתן עד היום, גם היום הוא ייתן. ולכן היא רגועה. ותראו עד כמה הרגיעה היא גדולה, אנחנו נראה את זה כלפי בורא עולם בהמשך. קרה פעם למישהי שהייתה צריכה כסף לקנות כרטיסייה, היא באה שבוע לפני כן, אומרת, אבא, אולי תיתן לי כסף לקנות כרטיסייה. או שהיא באה ואמרה, אבא, אתה נותן לי כסף, תן לי לקנות שתי כרטיסיות. ואבא ישאל, למה? למה לתת לך כסף? תראה, עכשיו אני צריכה כרטיסייה אחת, בעוד שבועיים צריך עוד כרטיסייה, ואולי בעוד שבועיים לא תיתן לי כסף. נכון? מעולם לא ביקשתם כסף מאבא, אותו דבר מאמא, יום לפני שהייתם צריכות. באותו יום ביקשתם. עכשיו אני צריכה. בשביל אני צריכה להחזיק את הכסף אצלי, שאבא יחזיק את זה אצלו. כשאני אצטרך, אני אקבל את זה ממנו. שמות לב, זו אמונה. אנחנו נראה מה קורה אם בת מבקשת מאבא לנסוע לטיול, והוא לא נותן לה. איפה כאן האמונה והביטחון? פה נעשה הפרדה, אבל זה בהמשך. אני מאמין לאבא. למה? כי כל החיים זה מה שקרה לי. כל החיים זה מה שקרה לי. בואו ניקח דוגמה אחרת, ופה נראה איך שבונים את האמונה. תראו לעצמכם שמגיע זוג חדש לבניין שבו אתם גרות. הבעל פרק עם שתי כפתורים, או עם ספודיק, או עם שטריימל, פאות, זקן, האישה מחוסעת פה, משהו. שני אנשים רואים עליהם צדיקים מושלמים. מגיעים, כולם מדברים, ברוך השם, משפחה חרדית הגיעה אלינו. ולמחרת, האישה דופקת על הדלת, ואומרת, תראי, אנחנו פה חדשים, רק עכשיו הגענו, ועוד לא הסתדרנו, אני יכולה לקבל לך הלוואה של 5,000 שקל? מה תגידו? תראי, אין לי כסף בבית, אני מתנצלת, אני... אבל היא נראית מצוין. למה? לא מכירה אותה. אולי צדיקה מאוד, אבל כסף היא לא מחזירה, כי אין לך להחזיר. אבל אם היא תבקש 10 שקל, בשמחה. למה? תבדקו טוב. לא אכפת לי לסכן 10 שקל בשביל שכנות טובה, נכון? אז 10 שקל אני אתן לה. היא אמרת שהיא תחזיר את זה מחר, והיא החזירה מחר. אני אומר, או. היא לקחה עוד הפעם 10 שקל, והיא שוב החזירה. אחרי שבועיים היא תבקש 20 שקל. זה כבר יותר, אבל ראיתי שאת 10 שקל היא החזירה, אני מוכנה לסכן עכשיו את ה-20 שקל. אבל יש לי בסיס מסוים, זה לא יותר הרבה מה-10 שקל, סביר להניח שגם את זה היא תחזיר. היא באמת מחזירה את ה-20 שקל. ואז היא עולה ומבקשת 50 שקל, ונותנים לה. ואחרי זה מבקשת את ה-100 שקל, ונותנים לה. שמות לב איך שקונים את הביטחון, את האמונה. אני רואה שאישה פורעת חובות, לאט לאט. וכך לאט לאט יכולה לעלות את הרף, עד שיכול להיות שהיא תהיה באמת שכנה, והיא תבקש 10,000 שקל, ואתם תיתנו לה, לא יהיה לכם שום בעיה. מה היא פורעת? יודעים שהיא פורעת. אבל שמתם לב איך היא קנתה את זה? מתוך תרגול, עוד הפעם ועוד הפעם. זוכות את הלבן? זוכות את המטוס? זוכות על אותו עיקרון, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. קניתי את האמון בדברים. לאט לאט היא קונה את האמונה. זוכר כשגרתי בבני ברק, עוד לא, בירושלים אפילו, ניגש אליי שכן, אז כשהיו לוקחים משכנתה, היו צריכים ערבים. שכן יהודי טוב, היה יהודי גם חוצניק, שהוא לא כל כך הבין הרבה, הוא יורד אליי עם כפסים מהבנק, הוא אומר לי, אתה יכול לחתום לי ערבות על 80,000 דולר? אמרתי לו, מה? אז הוא אומר לי, 80,000 דולר, אני צריך בשביל הבנק. זוכר שהרגע שאני הייתי קצת מבולבל, שכן, מה אני אומר לו? אמרתי לו, תראה, אני לא עושה שום דבר בלי לשאול את הרבי שלי. אני אשאל את רב חיים, מה ש... הוא אומר, בסדר? הוא היה כל כך רגוע, בסדר. הלכתי לרב חיים ושאלתי אותו. אמר לי, רב חיים, אתה יכול לשלם את זה? אמרתי לו, אני לא יודע לספור עד לשם. איך אני אשלם את זה? אז הוא אומר, לא, אז איך אתה תחתום ערבות אם אתה לא יכול לשלם? הבנתי. הוא בא אליי, הוא אומר לי, נו, מה אמר רב חיים? אמרתי לו, רב חיים שאל אותי, אם אני יכול לשלם את זה? הוא אומר, לא, אני אשלם. אמרתי לו, שמע, אתה צריך את החתימה שלי. הוא אומר, הבנק מבקש. אמרתי, בגלל מה שהבנק מבקש, אסור לי לחתום, כי אני לא יכול לשלם את זה. אבל הוא אדם, היה נראה אדם חרדי. נכון שאני לא פושע שלא נתתי? איך אתה יכול, אתה לא יודע מה, איך אתה תיתן? שמות לב, אני צריך, מה שנקרא, לבנות את הדברים לאט לאט, עד שאני נותן את האמון. מדוע? כי בשבילי זה הרבה כסף. אבל, אם אני אפגוש מישהו ברחוב, אל תקפידו על שם, אביא כל כך הרבה דוגמאות, כי מיד זה יעזור לנו כשנדבר על בורא עולם. אני הולך ברחוב, ומישהו שואל אותי, סליחה, אתה יכול להגיד לי איפה זה רחוב בובליק? אני אומר לו, כן, הנה, אתה עכשיו נמצא פה בשבי ציון, אתה נכנס פה, זהו. והבן אדם מיד הולך על פי מה שאני אמרתי לו. אני רודף לך, אבל אני אומר לו, רק רגע, רק רגע, רק רגע. תגיד לי, אתה יכול לתת לי הלוואה של 1,000 שקל? אני אתן לך צ'ק, כי פה אין בנקת. תסתכל וגיד לי, אני מתנצל, אבל הארנק לא פה בבית. כי הוא לא רוצה, ואם לא, אני מכיר אותך. תשמעו טוב, אני אגיד לו, אני לא מבין. שאלת אותי, איך אתה מגיע לרחוב בובליק? אמרתי לך, והלכת על סמך מה שאני אמרתי לך. זאת אומרת, האמנת לי. למה אתה לא מאמין לי גם פה? הנה, תשמע. אני לא רב חיים קניבסקי, ולהבדיל אף הבדלות גם לא הרב אליושיב, להבדיל בין חיים לחיים. אז לכן, גם אם אתה התאית אותי, הפסדתי 5 דקות, הלכתי בטעות. 1,000 שקל זה בשבילי הרבה כסף. אני לא מכיר אותך, איך אני אתן לך? שמות לב? אני מוכן להאמין לכל אחד, כשאני לא מפסיד. כמה שהדבר יותר יקר לי, אני אצטרך יותר הוכחות כדי להאמין. כמה שזה יותר יקר, אני צריך יותר. לכן את ה10 שקל אני מוכן לתת. עליו שאני לא בטוח. שהוא יחזיר. אין לי בעיה לתת את זה. אבל 5,000 שקל, מאוד יקר לי, אני לא יכול לתת. בואו נסכם עד פה, ונשאל אתכם אם מוסכם עלינו. הסברנו, אמונה זה לא דבר שאני יכול לקרוא לו ידיעה, כי לא עברתי את זה ב5 החושים. אל תשאלו אותי, אז איך אני יכול לדעת שיש בורא עולם, אני לא רואה את זה ב5 החושים? כי שם זה ידיעה מבחינת השכל. השכל מחייב בידיעה ברורה, זאת לא אמונה, בידיעה ברורה, שחייב להיות שיש בורא לעולם. תרצו, נדבר על זה בהזדמנות אחרת. זה גם מקרה ידיעה. אבל אני מאמין, כמו שאמרתי לחברת תנובה, מאמין. למה אני מאמין? כי אני לא ראיתי שזה לבן. לא ראיתי את הטייס שיודע לטיס את המטוס. לא מכיר את הנהג שהוא ייקח אותי לגאולה, הוא ייקח אותי לתחנה המרכזית. לא מכיר. אני רק מאמין לחברות שאם הם עד היום היו בסדר, מסתבר גם היום הם בסדר. אז האמונה מבוססת על ההוכחות. והאמונה הזאת יוצרת בי ממילא רגיעה נפשית. שאני רגוע לחלוטין שזה מה שעומד לקרוא עכשיו. כמו... מה שקרה בעבר. אותו דבר אמונה שלי באבא. אמרתי לגבי אבא, עוד נדבר על דוגמה מסוימת, לכן הבאתי את הדוגמה הזאת. הראיתי מצד שני, כשאין לי הוכחות, אני לא יאמין. אבל כשהדבר לא יקר, אני מוכן להאמין גם אם אין לי הוכחות. עד פה מקובל עלינו הכל. עכשיו אני אשאל שאלה, אבל אל תיפגעו ממני. אנחנו מאמינים לחז"ל. מה אתם אומרות? מאמינים לחז"ל. יש למישהי אומץ להגיד שלא מאמינים? אנחנו, תבואו הביתה, תשאלו את הבעל, אנחנו מאמינים לחזל, כולכם, ודאי שכן, בואו נבדוק, טכנית, ותחלקו עליי, והלוואי שאתם תהיו צודקות. חזל אומרים לי, פרקטי, אל תרדוף אחרי הכבוד, כי הכבוד יברח ממך. נכון שאנחנו כזה לא רודפים אחרי הכבוד? כי הוא יברח. מה זה יעזור לי שאני ארדוף אחריו? מישהי מכם אומרת לחברתה, האוטובוס יצא לפני חצי דקה. אל תרדפי, כי הוא כבר לא כאן. תגיד, תשמעי, אני מאמינה לך שהוא ברח, אבל אני ארדוף אחריו. את הרי לא נורמלית. אם את מאמינה לי, על מה את רודפת? תסבירו לי, אם אנחנו מאמינים לך... מה? שמה? וכאן, יש לי נהיגה אישית, למה לא להאמין לחזל?
כן.
אז זה בסדר, אבל לא מאמינים לחזל. שמעת מה שאמרת כרגע?
כמו שרב אמר, מרגיש פספס קטן,
עוד הפעם. לא, אני שואל אותך עוד הפעם. אם את מאמינה לחזל, שמה שתרדפי אחר כבוד זה לא יעזור לך. כי כמה שתרדפי יותר, הוא יברח יותר. יש היגיון שתרדפי אחרי הכבוד? לא, את מאמינה לחזל. מה? יש לנו צבעים לעשות ההפך ממה שאני בטוח שיקרה? תני לי דוגמה אחת.
לא, זה
דוגמה. הדוגמה פה היא יותר פשוטה, כי אני לא מאמין לחזל. אני מיד אסביר לך גם למה אני לא מאמין לחזל.
כי בן אדם הוא בנוי ככה, יש לו יזע.
שהוא לא מאמין, ככה הוא בנוי, את צודקת. מה?
נכון, שזה יש יצר, יש סקרן.
לא, לא, עוד. חיכיתי שיאשימו את היצר. מסכן, למה את מאשימה אותו? אם הייתי מאמין לחזל, פרקטי, אני לא מדבר כעת לקיים מצווה או לא, חזל אומרים לי פרקטי, תרדוף אחרי הכבוד, הוא יברח ממך. הגיונית, מה פתאום שאני ארדוף אחריו? אם אני מאמין להם, אז אני הגיוני. רק אם אני לא מאמין להם, יש סיבה שאני ארדוף. היצר יכול לשכנע אותי לא להאמין להם, זה נכון. כי אני גם לא רוצה להאמין להם. המידות יכולות להפעיל אותי שאני ארדוף, כי חסר לי באמונה שלי. חז"ל אומרים, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. או שזה מוציא אותו לגמרי מהחיים, או שזה מוציא אותו מעולם העושר. רב דסלר בחלק א', במאמר הראשון שלו. אם אני מאמין לחז"ל שקנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם, בכל חתונה שהיינו מגיעים, היינו צריכים לראות איך שכל האוכל חוזר חזרה למטבח. מי מאיתנו לא רוצה לחיות? כולנו רוצים לחיות. חז"ל אומר, תשמע, אם אתה עכשיו רודף אחרי התאוות, אתה לא תחיה. ואתה מאמין לחז"ל, איך אתה עושה את זה? שימו לב, אנחנו באמת לא מאמינים לחז"ל. כי אם היינו מאמינים, לא היינו רודפים. רק מפחיד, אני לא מאמין, אני מאמין לחז"ל. אז היצר הרע, סליחה, תבדוק טוב. אני מיד אסביר גם למה לא מאמינים לחז"ל. על סמך כל מה שאמרתי עד עכשיו. אם הייתי מאמין לחז"ל שאומרים, כך דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן, חיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל, אשריך בעולם הזה. היו צריכים לראות את כולנו מאושרים. העיקר שאני יושב ולומד. למה? כי אני לא מאמין לחז"ל. מה?
התאוות יותר חזקות.
מאשר האמונה. זאת אומרת...
למה? אנשים שמעשנים עודד... איזה...
חיכיתי לזה, איזה...
דיאטה, כל הזמן, אנשים יודעים על מה
פוגע בנו. תראי, את תשמעי את זה ממני לצערי הרבה פעמים. הידיעה פה שווה ציבלה. הידיעה פה לא משכנעת את האדם בכלל. תגידי לי, אותו אדם שמעשן, תשימי לב, תראו, סליחה, אמרו לי פה דוגמה נפלאה, ותראו כמה הדוגמה הזאת תעזור לנו. שתי סיטואציות. ישימו פה כוס מים, אחת מהשבועות, תביא לי פה כוס מים, ויכנס לפה ילד בן ארבע, בן ארבע, ויגיד לי, אל תשתה מהמים הזה, שמו בזה רעל. אני אפילו לא בטוח שהוא יודע מה זה רעל. יהיה לי אומץ לשתות את הכוס. ואם אני אשתה אותה, נכון שמשהו בלב שלי ידפוק? יעמוד פרופסור ויגיד שאדם שמעשן מקצר את חייו ב-10-15 שנים. פרופסור. בפייסבוק, עם כל התעודות. אנשים ימשיכו להשם. מה ההבדל? ילד קטן, האמנתי לו. פרופסור. מה? איזה יופי. אני הכרתי פרופסור שנתן הרצאה להסביר כמה אישון סיגריות מקרב את מותו של האדם. הרצאה לסטודנטים. כשהוא גמר את ההרצאה וככה שאלו אותו שלו, הוא הוציא מהכיס קופסת סיגריות והדליק. שאלו אותו, אתה דיבר, אני נתתי הרצאה בשביל הפרנסה, ואני מאשם בשביל הבריאות. שמעת? אז הוא יודע, הוא לא מאמין כי האמונה נמצאת פה. הלב, נושא שלם להסביר. לכן תראה שהתורה מדברת רק אל הלב.
ולא...
מה? הרבנית, אל תיפגעי ממני. שנינו בטוחים, בטוחים, שנשאר פה לנצח. יש חברת עמיתים אקסקלוסיבית, חברה סגורה. שנינו לא שייכים לחברה הזאת. אנחנו נשארים פה לנצח. הרי שנינו יודעים שלא נשארים פה לנצח. כשחברה תאחל אחת 120, לא תשאלי אותה, למה לא 121? כי את יודעת. אבל מה מרגישים? נשארים פה לנצח. איך כותב הסבא מכלם? שהוא הכיר זקן בן 100, שמעת את הזמן? שחוסך לזקנתו. הרב נסלר מביא שהוא הכיר תלמיד חכם זקן, זאת אומרת אחרי גיל 60 לכל הפחות, שקנה, עמד לקנות דירה, ואמרו לו שזה רק ל-60 שנה. אז הוא שאל ואיפה נהיה אחר כך? הרב נסלר מביא את זה. לדעת הרגשה. הילד הקטן שאומר לי יש פה רעל, זה משפיע עליי, כי אם אני שותה את זה, אני נופל מיד. וואי, זה מלחיץ. אני אחיה 70 במקום 80 שנה, מה שאני אגיע לגיל 70? זה לא מטריד אותי. חסר לי באמונה. עכשיו, בואו נחזור לדוגמה שאמרתי, רק אמרתי, גם באישון, גם כן, אני לא מאמין באמת. אני אסביר לכם, אתם יודעות למה אני לא מאמין לחזל? מסיבה פשוטה. איך אמרתי? על מה מבוססת האמונה? הוכחות. פה יש לי הוכחות הפוכות. נכון שאנחנו רואים אנשים שעודפים אחרי הכבוד, והכבוד מחמיא להם?
יש המון סיפורים, יש המון...
ש?
סיפורים, נוחים, שזה כמו
הכבוד. שמה, שרודפים אחרי הכבוד ו... מקבלים כבוד בכמויות. זה שהיה נשיא המדינה עד לפני שנה, שנה וחצי, זקן בעל גיל 91, תראי כמה כבוד שהוא מקבל. והוא אוהב כבוד בכמויות. איך אמר עליו הרב שח? הוא מוכן להלביש שטריימל לכך שהוא יהיה ראש ממשלה. שטריימל הוא מוכן להלביש. רודף כבוד עם כל התאווה, ותראי כמה כבוד מחמיא לו. אני רואה אנשים בעלי תאווה, ואיך שהם חיים טוב. מה זה חיים טוב? אני עכשיו פעם אחת תשבי בחתונה, ותראי איך שהאנשים חושבים שהם אוכלים את האוכל, והם לא שמים לב איך שהאוכל אוכל אותם. אבל יושמים. את רואה שהם חיים טוב. יש לי בעיה להאמין לחזל. אני בקלות מאמין לחברת אגד. כי תמיד קו 71 לקח אותי למקום הנכון. אני בקלות מאמין לחברת תנובה. כי תמיד היה לבן. אני בקלות מאמין לחברת אלעל. כי תמיד היה טייס שידע להטיס את המטוס. חזל אומרים לי דבר שאני בעיניים רואה אחרת. אני רואה אחרת. אופה. פה אני צריך לבנות את האמונה שלי, וזה הקושי העצום. בלי ההוכחות. בלי ההוכחות. יותר מזה, עם הוכחות הפוכות. אני צריך לה... בכל זאת חזל צודקים. אבל אני רואה שאנשים רודפים אחרי הכבוד והכבוד, מחמיא להם. מובא כבר בחזל עצמו. אדם שרודף אחרי הכבוד, הכבוד יברח ממנו. אבל אם משלמים לאדם את העולם הבא, על ידי כבוד, שמה זה לא יברח. כשהוא מקבל את זה בתור תשלום, הוא יקבל את זה. מצד הטבע, כשאדם רודף אחרי כבוד, הכבוד יברח ממנו. אבל אם בורא עולם משלם לאדם את העולם הבא שלו פה בעולם הזה, מסיבות הידועות של בורא עולם, כי הוא רשע, כי הוא לא יקבל עולם הבא, כי הוא עסק שלא לשמה וכו', בתור תשלום הוא ודאי יקבל כבוד. אדם שרודף אחרי תאוות העולם הזה, זה יוציא אותו מהארץ החיים. אבל אם נותנים לו את התאוות בתור תשלום, לא יקרה כלום. הפוך, כי זה תשלום. לכן פה זה יצליח. אז אני צריך להאמין לחזל, שפה אני רואה מישהו רודף אחרי הכבוד והכבוד מחמיא לו, תשלום. אבל מצד האמת, אם אני לא אקבל את זה בתור תשלום, כמה שאני ארדוף אחרי הכבוד, הוא יברח ממני. מבינות את הקושי שיש לנו פה? כי פה אני צריך לבסס את עצמי באמונה, בלי שיש לי הוכחות. וואי, זה כמעט כרה. עכשיו תביני למה באמת היצרה יכול להשפיע עליי. אומר הרב דסלר בחלק א', בשלוש מקומות, עמוד 18, עמוד 106, עמוד 203, שלוש פעמים אומר הרב דסלר, שהיצר הרע מראה לי בעיניים, אל תפחד ממה שכתוב בתורה. זה לא אמיתי, שהשם ישמור. תראה את פלוני, רשע. תראה את אלמוני, צדיק. הוא מטעה אותי דרך מראה העיניים שאני לא יאמין לפסוקים, שאני לא יאמין לחזל. אבל הוא לא מסביר לי, תראה, מה שאתה רואה בעיניים, אתה רואה תשלומים. אתה רואה מצבים שמשלמים לאדם, זה משהו אחר לגמרי. מה שחזל אומרים, מה שהתורה אומרת, מדברת מצד האמת הבסיסית. אבל כשזה תשלום, זה כבר משהו אחר לגמרי. שמות לב, הקושי עצום שיש לנו להאמין לחזל. יותר מזה, להאמין לתורה. קשה לנו להאמין לתורה. למה? כי אני בעיניים רואה לכאורה אחרת. ופה היצר הרע עובד עליי, פה המידות עובדות עליי, לאפשר לי לטעות, לייצר לי טעויות, איך שפלוני, שאף על פי שהוא רשע, הוא בכל זאת מצליח. איך שאלמוני, אף על פי שהוא צדיק, בכל זאת הוא לא מצליח. יש לי פה בסיס שיוצר לי קושי עצום לאמונה שלי. יוצר לי קושי עצום לאמונה. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין שתי המקרים, מה שאני מאמין לכל הדברים שהבאתי, לבין כשאני הולך להאמין לחזל. כי כשאני צריך להאמין לחזל, וזה בעצם כל היסוד של האמונה של האדם, שפה אני צריך לבנות את האמונה בעשר אצבעות שלי. אני לא יכול פה להגיד, יש לי הוכחות. אין לי קושי להאמין, כמו שאמרתי, לחברת אלעל. אין לי שום קושי להאמין לחברת תנובה. ההפך, יש לי את כל ההוכחות שמה שהם אומרים זה נכון. יש לי את כל ההוכחות שזה יהיה כך. יש לי קושי עצום להאמין לחזל. בסדר? נכון, אבל נכון שזה קשה. אם לא הייתי יכול לבנות אותה, בורא עולם לא היה אליי בטענות, לא היה בא אליי בטענות. בורא עולם בא אליי בטענות בגלל שאם אני אתאמץ, אם אני אשקיע, אני אוכל באמת לראות. אם אני אשקיע, אני אוכל לראות. רק זה בנייה של עבודה עד 120 שנה. זה עבודה. לכן האמונה זה לא דבר כל כך פשוט. כולנו נקראים מאמינים. את האמונה הבסיסית יש לנו. אבל איפה בא לידי ביטוי האמונה? ברגיעה הנפשית. ברגיעה הנפשית שיש לאדם. כשהוא רגוע, לא יפסיד. אני לא יפסיד. אני רק ירוויח. לא יכול להפסיד. שם בא לידי ביטוי. זה שאני אומר שאני מאמין, לא אומר שום דבר. בוא נבחן אותך במבחן. אז כל אחד מאיתנו שיעמוד במבחן כשהוא לוקח לבן, הוא רגוע לחלוטין שיש פה לבן. אבל כשאדם יעמוד במבחן ויגיד, תראה, לא משתלם לך לרדוף אחרי הכבוד. הרי אתה לא רוצה שיתנו לך כבוד בתור תשלום של העולם הבא. אלא מה שאתה תקבל כבוד בלי תשלום. לא כדאי לך, אתה תרדוף, הוא יברח. הוא יברח. ואדם ירצה ויקש בעולם, תעזור לי לראות את זה. עוד איך הוא יראה את זה? אם אדם יעמוד ויתייגע, ודאי שהוא יוכל לראות את זה.
אני רוצה להגיד שגם שיחי זה מפריע. יש המון דברים בתורה. שאומרים, לא לשמה, בא לשמה, אם לעבוד עם תכונות, אז מקץ לקץ צריכים לעבוד. כאילו, יש תמיד תירוץ, למה אני עושה את זה עכשיו? כאילו, טוב, בעזרת השם, אחרי יהיה לשמה. עכשיו אני...
את יודעת, זה מה שהיצר עובד על האדם.
כאילו, סיכלי זה תמיד, הוא גם מחפש דברים מחזל, גם מתורה.
אבל את יודעת למה? היצר לא נלחם עם האדם על המחר. ליצר לא מפריע שאני מחר יהיה צדיק. הוא אכפת לו הרגע של עכשיו. עכשיו, אני הטיפש שאני חושב מחר אני יהיה צדיק. טיפש, תראה מה שאתה מפסיד עכשיו. היצר הרע נלחם רק על הרגע העכשווי. מחר אתה תהיה צדיק 100% לבריאות. מחר ניפגש, מחר ניפגש. היצר עובד על הרגע של עכשיו תמיד. אכפת לו והוא מרוויח את הרגעים של עכשיו. ואם אני הייתי חכם, הייתי אומר לו, מחר אני אהיה רשע. עכשיו תן לי לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממני. רק אני פה טועה, כמו שאת אומרת, בנקודה הזאת. כן.
אני לא הצלחתי לברר מה לעשות את הנקודה. בן אדם יכול להבין, לדעת, ובאמת באמת לרצות להפסיק להשם, כן?
כן.
לא מצליח, כל מיני דברים. הוא כבר מכור לזה או זה. אישה יודעת שהיא אוכלת, או גם איש יודע שהוא אוכל מדי הרבה, הוא יודע שהוא יראה את הקילוגרמים ביום אחרי. זה שהוא לא מצליח להימנע מלאכול את העוגה, זה לא אומר שהוא לא מאמין. יש כל מיני מפרים. למה זה אומר שאני לא מאמינה בחז"ל אם אני...
תראי.
אם אני לא מצליחה לעשות את כל מה שהם...
אני בוחים. אסביר לך. יש לנו שני איברים, שכל ולב. שני איברים אחרים לגמרי. בשכל יש ידיעות. אני יכול לדעת את העבר, יכול לדעת את העתיד, מה שעלול להיות, יכול לדעת את ההווה. הלב, אין בו ידיעות. בלב יש הרגשה. הלב מרגיש. הלב מרגיש רק את הרגע העכשווי. הוא לא מרגיש את העבר, והוא לא יכול להרגיש את העתיד. שומע טוב? הוא לא יכול להרגיש את העתיד. מה שמפעיל את האדם זה לא השכל, זה הלב. לכן תראי שתורה תמיד מדברת אל הלב ולא אל השכל. אני לא רוצה כרגע להתעכב על זה כי זה נושא לעצמו. אבל הלב של האדם, ואני אוכיח לך את זה. תגידי לי, רכבת הרים זה מסוכן? שמעת מישהו שנפל מרכבת הרים? רק רגע. כמה אנשים נהרגו בתאונות דרכים עד שאחד נפל מרכבת הרים? יפה. תסבירי לי, שנינו יודעים שרכבת הרים זה לא מסוכן. למה אדם, ואני לא מאמין שיש אמא אחת בעולם, שתחשוב שרכבת הרים זה מסוכן, תגיד לי, לכו, לכו, תן. מה זה לכו? את הולכת לשלוח אותם למוות? לא. אלא, ואיך יורדים מהרכבת הרים? איזה כיף, איזה פחד. תסבירי לי, למה יש פחד? הרי אני יודע שאני אגיע בשלום. בטח שאני יודע. הרבה יותר יודע מאשר שאני נוסע במכונית מפה לבני ברק. הרבה יותר יודע. בלי שום ספק. אומר לך יותר מזה. אם כבר אנחנו מתעכב לא נורא כדי לחזק את הדברים. חבר טוב היה בצרפת. יש שם איזשהו לונה פארק מיוחד. ויש שם רכבת הרים שיורדת ישר. ממש ישר. והתחושה היא שאדם נופל על הראש. אינסטינקטיבית מה אדם עושה כשנופל על הראש? שם את הידיים. למה? כי אם ראית פעם אבטיח איך שמתפוצץ, אז שמת ידה. למטה יש מצלמה שמצלמת איך הוא נראה באותו רגע זוועתי כשהוא נוחת למטה. וכשעודים למטה נותנים לאדם את התמונה. זה חלק מהחוויה. עכשיו, כל אלה שעשו את זה, כולם ירדו אחר כך בשלום. כולם ירדו. והוא אומר לעצמו, ישראל, אתה תהיה גבר. אתה לא תשים ידיים. אתה תחייך למצלמה. והוא שואל את אשתו, היא מסכימה לה, זאת אומרת, לא, מספיק שאתה תעלה, לא צריך אותי. והוא מתיישב, והרכבת עולה, זה קרוניות כאלה, עולה לו, והוא שומע את הצרכות של אלה שנופלים, והוא משכנע את עצמו באוטוסוגסטיה, ישראל, אתה לא מרים ידיים, אתה מחזיק, לא מרים ידיים. והוא מרגיש כמה שזה עולה יותר, הוא שומע את עצמו צועק יותר חזק, ישראל, לא מרימים ידיים. וכשהוא מגיע לרגע של הנחיתה, הוא שומע את עצמו צועק עם כל הכוח, ישראל לא מרימים ידיים, אבל הידיים שלו על הראש. הוא אומר, זה הרגיז אותי, ראיתי את התמונה, הייתי נראה מפלצת. איך שהייתי נראה? תסבירי לי. אבל הוא יודע שלא יקרה כלום. הוא ראה את כולם יורדים שלא קורה כלום. תסבירי לי דבר הפוך. תגידי לי, אישה שנמצאת במטוס, דבר גבר שנמצא במטוס. והמטוס רוקד והוא מפחד שהמטוס ייפול. נכון שהוא מחזיק את הכיסא חזק? נכון? כדאי ליפול עם הכיסא ביחד. זה חוויה. אבל אתה הרי עוד... מה אני רוצה להראות לך? הלב פועל לא בצורה הגיונית. כי הלב, רק זה נושא ארוך להסביר אותו, איך הלב בעצם פועל. הלב לא פועל בצורה הגיונית. לכן, אותו אדם שיודע כשהוא מעשן, אותה אישה שיודעת כשהיא אוכלת, ותשימי לב, אותה אישה שעושה דיאטה, איך היא מתחילה לאכול? פרוסה קטנה. נכון? למה? צריכים לשכנע פה את מישהו. אמרת, נושא מאוד מעניין. ואחרי שאכלה פרוסה קטנה, מגיע תיאבון, היא לוקחת עוד פרוסה קטנה, רק במקרה זה נחתך ככה למעלה צער, ולמטה זה קצת יותר, הסכין הלך בטעות באלכסון. ואז היא אומרת לעצמה, אני בערב כבר לא אוכל לחם, אז מותר לחשב עוד 50 קלוריות. ואז היא לוקחת עוד חתיכה, ואז היא אומרת לעצמה, תראי, אכלת. בטוח שאת הפיגורה כבר קלקלת. אז... להשמין ולא ליהנות, אז עכשיו היא טורפת את האוכל מתוך הדיאטה שתתחיל מחר. כל אלה ששומרי משקל מרוויחים מאנשים שיורדות ועולות, ויורדים 10 ועולים 15. מי הבעיה פה? זה הלב, לא השכל. השכל יודע, אבל הוא לא שווה הרבה, כי השכל הוא כלי בידי האדם. מי שמפעיל את האדם...
בעיקר, אם אני מבינה נכון, שהלב הוא כלי אני חושבת שאני אולי יש בזה הרבה רגש. שזה הרבה רגש. אז באמונה. אני יודעת שחזל תרגים, אבל לא מצליחה.
זה לא שאני לא מצליחה.
הלב,
הלב, מה שאני יודע, עוד לא הרגיש. ועוד והוא לא הרגיש, הוא לא קנה את זה. כשאדם צונח בפעם הראשונה בצניחה, הוא פוחד פחד מוות. כשהוא צנח 100 פעמים, הוא לא יודע יותר, הוא יודע אותו דבר, למה הוא מפסיק לפחות? כי הלב התרגל, שמה לב? את השינויים בלב מחוללים לא על ידי תוספת ידע, אלא על ידי התנסות. כמה שאת... אני שאלתי חבר ש...
אז
אז את איתי. רק אם לא תרדפי אחריה, רק אם לא תרדפי אחריה, כבוד.
אני מקווה שגם אני צריך להתנסות אולי בשלילי בשביל לחוות קצת כאב.
אם בתנאי שבורא עולם לא ישלם לך בזה חס ושלום את העולם הבא, אבל אם יתו אותך וישלמו לך, תגידי, יש לוכחות שחזל לא צודקים. אני
מקווה שעדיין אוהבים אותי שם.
או, בסדר, בסדר, צודקת, יכול להיות. שאלתי חבר שצנח, שאלתי אותו, תגיד לי, בפעם הראשונה שצנחת, פחדת? הוא אומר, מה זה פחד מוות? אמרתי לו, מה ידעת? אומר, ידעתי שאני אגיע בשלום. והראיה, הזמנתי את הוריי ואמרתי להם, אני צריך לקפוץ שלישי, תצלמו אותי באוויר. אז שאלתי אותו, ואומר לה, אתה מבין שלא הזמנתי את הוריי שיבואו לצלם אותי, לראות איך שאני מתפרק, ככה על הרצפה. לא בשביל זה הזמנתי אותם. אז למה פחדת? אתה אומר לי, נראה אותך קופץ. אמרתי לו, מה, אתה צודק, אני באמת לא אקפוץ, אבל תסביר לי. חיסרון בתרגול. אמרתי לו, ועכשיו? הוא אומר, עכשיו אני צונח מגובה של 30,000 רגל, בלי שום פחד. אין דבר, סטינו מהנושא, נמשיך הלאה. תגידי לי, אדם שיקבל נבואה מבורא עולם, אני תופס אותך כקורבן, סליחה. בורא עולם אמר לו בנבואה, ברורה, תקפוץ ממגדל שלום, מה שאני מכיר. ואתה מגיע בריא ושלם למטה. בורא עולם. הוא יקפוץ, כי בורא עולם חייב אותו. הוא יפחד או לא?
אני
מאמינה
שכן,
אם
הוא לא יתנזר.
ברור שהוא
יפחד.
מה?
ברור שהוא יפחד.
יפה, תמיד אומרים, מה פעם? השם אומר לו לקפוץ, בטח שהוא לא יפחד. השם אומר לו, ודאי שהוא לא יפחד. פסוקים מפורשים בנביא וגם בתורה. ודאי, ופה אני מראה לך. הוא נכון שהוא מאמין לבורא עולם שמדבר איתו? בורא עולם מדבר איתו. הוא אומר לו, אני מבטיח לך שלא יקרה לך כלום. בסדר, קלטתי. אבל הלב, הקדוש ברוך הוא אומר לגדעון, תצא להילחם כנגד מדיין. גדעון, והוא מבטיח לו שהוא ינצח. הוא אומר לו, גדעון, ריבונו שלום, אני רוצה לעשות ניסויים. בשביל מה? בורא עולם דיבר איתך. אני אשים גיזה צמר, ובבוקר אני רוצה לראות שהגיזה רטובה, מטל, ומסביב יבש. קם בבוקר, סוחט את הגיזה, מלא טל. מסביב נוגעים, יבש לגמרי. הוא אומר לבורא עולם, ריבונו שלום, אני רוצה לעשות עוד ניסוי. ההפך, שאתה, הגיזה תהיה יבישה ומסביב יהיה רטוב. קם בבוקר, הגיזה יבישה מסביב רטוב. מה הוא עושה כאן בזה? מה אתה עושה? הבורא עולם אמר לך, מה אתה לא מבין שבורא עולם גם את זה יכול לעשות? צריך להפעיל את הלב. אומר לו בורא עולם אחרי שתי הניסיונות האלה. לך להילחם כנגד מדיין ואתה תצליח. ואם אתה עדיין מפחד, לך אתה עם פור הנערך. תשמע מה מדברים במחנה מדיין ותירגע. שומעת, בורא עולם מדבר איתו, זה לא מרגיע אותו. הוא יורד למחנה מדיין בלילה, הוא שומע שחייל מדיינים מספר לחבר שלו חלום, שהוא חלם חלום, שכיכר לחם מתגלגל במחנה מדיין, פוגע באוהל והופך אותו. החבר שלו פותר לו את החלום, חרב גדעון במדיין. קם, רגוע, יוצא למלחמה. רבנית, את מבינה את זה? בורא עולם מדבר איתו, לא מרגיע אותו. שני ניסיונות עם הגיזה, פלוס לשמוע שני גויים שמדברים, מרגיע אותו. זה הלב, זה לא השכל. בורא עולם מדבר איתו, בורא עולם לא משנה אותו. אתה צריך לשנות את עצמך, זה עמל והיגיעה שלך. אתה צריך לעבוד על זה. אמרתי על גדעון, משה רבינו, מבהיל, הרמב"ן, שווה מיליונים. בורא עולם אומר לו ללכת, להוציא את עם ישראל ממצרים. משה רבינו אומר לו, לא יאמינו לי. שואל אותו בורא עולם, מה זה בידך? אומר לו, מתה. זרוק אותו. זורק אותו, נהיה נחש. משה רבינו בורח. אומר לו, בורא עולם, תתפוס אותו בזנב, תופס אותו, חוזר להיות מתה. אומר לו, תיקח את היד, תכניס אותה לחיקך. מכניס את היד לחיקו. מוציא אותה מצורת קשה לי. אומר לו, עוד הפעם, תכניס את היד שלך לחיקך. תוציא אותה, חזרה להיות כבשרה. אומר לו, את שתי הדברים האלה תעשה לעם ישראל כשתגיע אליהם. ואם הם לא יאמינו לשני האותות, קח מהמים של היאור, שפוך את זה ליבשה וזה יהיה דם. כך כתוב בתורה. שואל הרמב"ן, למה הקדוש ברוך הוא לא אמר את כל שלושת הדברים למשה רבינו? בידיעה. כשתבוא לפני עם ישראל, זרוק את המטה, יהיה נחש, תפוס אותו, יחזור להיות מטה. קח את ידך, תכניס אותה לחיקך, תהיה מצורת, תכניס את הפעם שנייה. כמו הדבר השלישי, שהוא אמר לו, תיקח ממימי היאור, היה אומר לו גם את שתי הדברים הראשונים. למה את שני הדברים הראשונים הוא עשה איתו תרגול מראש? למה? עונה הרמב"ן שתי תשובות, תשובה אחת של חז"ל, תשובה אחת של הרמב"ן. ואם הרמב"ן כותב את התשובה שלו ליד חז"ל, זאת אומרת הרמב"ן אחז שזוהי אמת. אומר, חז"ל אומרים, עונש למשה רבינו, שהוא דיבר לשון הרע על עם ישראל. לכן המטה נפח לנחש, שדיבר לשון הרע על בורא עולם, לכן ידו ניתה מצורת, כמו אצל מרים. זה תשובה של חז"ל. מה הרמב"ן עונה? מביל. ועוד, לחזק את ליבו של משה, שעל ידו יעשו הניסים. בורא עולם מדבר איתו, בורא עולם אומר לו, צריכים לחזק את הלב. איך מחזקים את הלב? בוא נעשה עכשיו מה שנקרא חזרה. עושה איתו חזרה, אתה רואה? משה רבינו, שמדבר עם בורא עולם, שמגיע לספקלריה המהירה, אבל יש עוד מה לחזק. יש מה. כי הלב זה לא השכל. השכל יודע, זה ידיעה. הלב צריך להרגיש, ולהרגיש זה רק מתוך האימון. זה שאני יודע לא הופך את הלב שלי למרגיש. האימון, כמו שאמרת, דוגמה של הצנחן, פעם ראשונה הוא פוחד, בפעם המאה הוא לא פוחד. על אף שהידיעה נשארה באותה רמה, לא השתנתה הידיעה. אבל הוא תרגל את זה 100 פעמים, ולכן הוא לא מפחד. התרגול משנה את הלב של האדם. האמונה נמצאת בלב של האדם, לכן התרגול יכול להשפיע. לכן יש לנו קושי להאמין לחז"ל במה שהם אומרים, כי אין לנו שם את התרגול. אין לנו, רק אם אני אעבוד קשה. בכל הדוגמאות הראשונות שהבאתי, יש לי תרגול בלי סוף, מרגע שהגעתי לעולם, זה מתורגל, אז לכן אני בטוח, אני לא צריך לעבוד על זה בכלל. בלי שום עבודה, בלי שום עמל ויגיע, אני אגיע לדרגה הזאת של להאמין לחברת תנובה ולהאמין לחברת אלן. להאמין לחז"ל, אוה, זה על בסיס אחר לגמרי. זה על בסיס בלי תרגול, וההפך הגמור. יש לי הוכחות הפוכות לכאורה. רק פה אני צריך לעמול קשה, כדי להגיע למסקנה ולהוכחה, מה שחז"ל אומרים זה נכון, ומה שאני רואה בעיניים זה גם נכון. אבל אין סתירה בין שני הדברים. ואז אני יכול לבסס את האמונה שלי.
אם נשים לדבר אחד, אם אנחנו נגיע לנו ללב, כאילו נחזיק את הרגשה של חז"ל צודקים, זה לא
גם מקיש בשאר הדברים, שיהיה לנו
יותר קל?
לצערנו הרב, לא.
אז רוב הדברים עושים רק מתוך
שכל. רוב הדברים עושים מתוך מלומדה. ממתי שנולדנו ככה עשינו, נכון? ממתי שנולדנו? את רוצה שאני אוכיח לך את זה? תגידי לי, כמה שווה ברכת המזון? כמה שווה ברכת המזון? שקל? ברכת המזון שווה שקל אחד? מה אתם אומרות? שקל אחד. וכל אחד יכול להרגיש, אתה מבזר? מה? לא יודעים. אבל שקל אחד זה שווה? אני אומר לך שלא. שקל שווה יותר מברכת המזון. מה הראיה שלי? קחי שקל, תתאמני טוב לגלגל אותו על השולחן. את רואה חברה שמברכת ברכת המזון, תריצי את השקל על השולחן, יגיע לסוף ויפול. נכון שתוך כדי ברכת המזון, תסתכל לאן זה נפל? היא עכשיו מדברת עם בורא עולם. היא מדברת עם בורא עולם. שמעת עכשיו? מדברת עם בורא עולם. אדם מברך ברכת המזון, הטלפון שלו מצלצל. נכון שאני לא חוטא כשאני אומר, שאלו להיות שהוא יסתכל רק, ויסגור אותו, אבל יסתכל. אני עמדתי ליד הרב אליושיב, זכר צדיק לברוכי. ולא הייתי בטוח שקיביתי את הפלאפון לפני כן. תאמינו לי, רעדתי מפחד שהוא יתחיל לצלצל עכשיו. הוא ענה לי תשובה לשאלה ששאלתי, רצתי החוצה, אנשים לא ידעו מה קרה לי. היה לי פחד, פתאום עכשיו הטלפון יצלצל. ליד הרב יושב שיצלצל, בחוץ ראיתי שהוא כבוי. למה כשאני מדבר עם בורא עולם אני לא מפחד אותו דבר? ואחרי ברכת המזון, תוך כדי ברכת, לדבר עם חברה שווה יותר מה שדבר עם בורא עולם. תוך כדי ברכת המזון, הטלפון מצלצל. נכון שזה בכלל לא מעניין אותנו? שיצלצל הבריאות. מה את אומרת?
מעניין
אותה, לא תאמר. מה? אבל את מדברת עם מלך מלכי המלכים. תאמין, אני לא אומר לך את זה כתוך, אני אומר את זה לעצמי. אני אומר את זה לעצמי. סימן, אנחנו מברכים ברכת המזון. מצוות אנשים מלומדה. לא מעריכים את זה, לא יודעים כמה זה שווה. לא הייתי יודע כמה זה שווה, הייתי... עכשיו ברכת המזון, מבחינתי העולם לא קיים כרגע. אני מדבר כעת עם בורא עולם. ותראי כמה אדם יכול להיות רשע ורמי. אני התפללתי תפילת 18, ליד ארון הקודש. ליד ארון הקודש, בבית הכנסת מסוים. לידי עמד עוד אדם, וגם התפלל תפילת 18. תוך כדי ה-18 הפלאפון שלו צלצל. והוא תוך כדי, אני מדבר רשע עליי, לא עליו חס ושלום. תוך כדי התפילה, הוא מוציא את הטלפון, מדליק אותו, מה שנקרא, פותח אותו. ואני שומע שהוא אומר לתוך הפלאפון, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחלנו מלכנו כי פשענו. כי הוא רצה שהוא יבין שהוא באמצע 18. ואני חושב תוך כדי 18, כזה רשע, איך תוך כדי 18? ואני לא חושב את זה, ומה איתך? איפה אתה? הוא מגיע לרפאינו, הטלפון עוד הפעם מצלצל. עוד הפעם, והוא מתחיל להגיד לו, רפאינו השם ונראה פירוש שלנו ואני אבשע. ואני חושב, איזה רשע זה. אמרתי את השמונה הזמן, אמרתי לעצמי, רק רגע, ואיפה אתה? איך אתה שם לב לטלפון שלו? הרי גם אתה מדבר עם בורא עולם. לא, אני צדיק, אבל הוא רשע.
אבל נגיד שקורא לי דבר כזה, אני לא צדיקה, אבל טבעי שזה
יקרה. ודאי. אני לא מכיר אותך. נכון שזה טבעי שאת תמצאי 100 דולר שלא תרימי אותו, כי חבל להתכופף. נכון. או שתשתתחי אפיים ארצה.
אבל אם זה בשבת, זה היה
מדבר את זה. מה?
זה בשבת.
למה?
זה
למה? הרבנית, למה? 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 בגלל שהשבת מאוד מפחידה אותנו? או בגלל שהתרגלנו? איי, זה יפה. זה מצד השם. כי אם זה היה הפחד, אז יכול להיות אותו פחד היה לי, תשימי לב, יש לי לכלוך על הבגד. להוריד את הלכלוך זה בעיה של מכבס, איסור דאורייתא. נכון שפה יש לי כבר בעיה אחרת, ומסתכלים, ותראה איך שאני עושה את זה. היה אסור לנקות? נכון? תאמיני לי, ישבתי בבית הכנסת ברחוב מירסקי, גרתי שם. ילד ישב לידי, אבא שלו הגיע, הוא התרגש, והוא קם מיד מהמקום לתת לאבא שלו לשבת. הוא הרים את הרגל ככה, וכל הנעל שלו על המעיל שלי. ליל שבת ככה, רואה את כל הרגל ככה. ברגע הראשון, מיד. אני מודה לבושתי ולחרפתי. לא ניקיתי, אבל כמה כוח שזה דרש ממני. הרי מיליון דולר לא הייתי מזיז בשבת. לא הייתי זוכר שזה כוח. למה? כי לזה התרגלתי, לזה לא. אבל מה כן?
לא
תשמי שנייה אחת, מה כן? כשהלכתי להגיד לרב גוטשאבס, אנשים ראו את המעיל מלוכלך. כל אחד אמר לי, שבס. אמרתי לכל אחד קשה, התפעל מני שלא ניקית, אבל אתה מאושר שזה אצלי ולא אצלך, נכון? זה טוב לך, זה בסדר יום. ותאמיני לי, נהניתי מכל אחד שהתחכך בי, כי זה קצת ניקה.
הרב, אבל זה גם כבוד מאוד
גדול. מה, מה?
כולם רואים כמה הרב כאילו...
בטח, כמה שאני צדיק, ודאי. אבל כל אחד... כל אחד יחל את זה לי ולא לא, נכון? הוא לא... אבל זה כבוד, למה הוא לא רצה את זה גם בשבילו? כל אחד יחל את זה לי ולא לא. אמרתי, לצערנו הרב, לצערנו הרב, לומדים, הכל רדוד. רדוד, רדוד. איפה אני יכול להגיד, עשיתי משהו? אני מתיישב בברכת המזון. היסוד, אבל אמרתי, סטינו היום קצת מהנושא, רק אין דבר, שנבין את היסוד הראשון, מה זה נקרא אמונה בכלל. היסוד בשורש עבודה היה מעבר ברכת המזון, הוא היה אומר לפני כן, ריבונו שלם, תעזור לי ששום דבר לא יבלבל את ראשי, שאני אוכל לברך ברכת המזון בכוונה. יפה. זה היה בן אדם שהיה אכפת לו מברכת המזון. תעזור לי. היסוד בשורש עבודה, בן דורו של הגאון מבינה. תעזור לי. זה נקרא אדם שלו. משה פיינשטיין, היה צריך ללכת לאיזשהו מקום מאוד מאוד שהוא היה לחוץ ללכת לשם. אבל מישהו עמד תפילת 18, והוא היה חייב לעבור על פניו, וההלכה אומרת שאסור. שתי תלמידים היו בצד השני, וסימנו לו עם השעון שהוא חייב. עומד רגוע, רגוע לחלוטין. אחרי שהוא גמר את התפילת 18, הוא עבר לצד השני. ואז התלמידים אמרו לו, הרב, אנחנו נאחר. אמר להם, נכון, אבל איך אפשר לעבור דרך הקיר? שמעתם? איך אפשר? כמובן, איך אפשר? יש פה קיר, אני עכשיו צריך ללכת הביתה, חייב. נו, ולכן מה זה, אני אעבור את הקיר? רק על ההלכה. תעזוב, יש תירוץ, אבל זה בסדר. יש קיר. בשביל משה פיינשטיין זה היה קיר. זה נקרא יהודי מאמין. זה נקרא מאמין. יש קיר, איך אני יכול לעבור את הקיר? לא שייך לעבור.
כמה פעמים בחייו הוא התנסה, וזה לא דעת שהוא התנסה. הוא עבד על מלא דברים.
שמעת איך שאמרת? זה מה שאנחנו רוצים. לעבוד על מלא דברים. אם נעבוד, א', אמונה. תראי כמה כל מה שאמרתי מקופל בחזל, פשוט. חזל באים ואומרים לנו שמשה רבינו נתן לנו תרי"ג מצוות. דוד המלך ראה שזה מאוד קשה, אז הוא גילה לנו 11 מצוות עיקריות. אומר הדרשות הר"ן, אין הכוונה שהוא פטר אותנו משאר המצוות חס ושלום. הוא אומר, אם תעבוד על המצוות האלה, תגיע לכל התורה כולה. ישעיהו הנביא ראה שזה גם הרבה, גילה לנו 6 מצוות. מיכה ראה שזה גם הרבה, גילה לנו 3 מצוות. בך וקוק ועמידה על אחת. אם אתה תעבוד על המצווה הזאת, יהיה לך את כל התורה כולה. גילה את המצווה המרכזית. מה? וצדיק באמונתו יחיה. כמה שתעמול יותר על האמונה, אתה תראה שזה ישפיע על כל המצוות כולם. כל התרי"ג מצוות ישתנו אצלך מכוח האמונה. כל היסוד של יהודי, ולכן כל כך חשוב ללמוד, אבל להבין מה זה נקרא אמונה. אמונה זה לא שאני אומר שאני מאמין. תתנסה, תראה. כמו שהבאתי כל כך הרבה דוגמאות כדי להמחיש את זה, האם אנחנו באמת מאמינים או לא מאמינים. ואני אומר, אני לא אומר את זה כדי חס ושלום לייאש את עצמנו. אלא לדעת, לכולנו יש אמונה בסיסית. אבל השאלה היא עכשיו, במבחנים זה יעמוד או לא יעמוד. במבחנים, אתה תצליח או לא תצליח. תעשה לעצמך מבחנים קטנים. ואנחנו עוד נלמד את זה, כשנדבר על הנקודה מה זה נקרא ביטחון אמיתי. המבחנים הקטנים האלה יוכיחו לך איפה אתה נמצא. אבל בלי המבחנים אדם יכול להטעות את עצמו. והנה אתם עוד, אתם אחרי שנצא מפה, תבואו, תפגשו שכנה, תגידי לי, מה את אומרת, אנחנו מאמינים לחזל? אני בטוח, תפתח לכם עיניים. מה? אנחנו לא, ודאי שמאמינים לחזל. היא אפילו לא חושבת פעמיים. בטוח שמאמינים לחזל. בואי, תשימי את זה במבחן. תראי אם את מאמינה לחזל. אנחנו מאמינים למה שכתוב בתורה? ודאי, מה, איך אפשר? הפסוק אומר, הנה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב. נכון שכולנו יודעים מה זה חיים וטוב. את המוות ואת הרע, כולנו יודעים. והקדוש ברוך הוא אומר, הוא בחרת בחיים. נכון שכולנו רק בוחרים בחיים? מי מאיתנו עושה עבירות? עבירות זה הרי מוות ורע. מי מאיתנו עושה עבירות? אף אחד לא. פסוק בפרשת ניצבים. אומר הסבא מנוברדו, כי לצערנו הרב, המוות והרע שכתובים בתורה, לנו זה נראה חיים מאושרים. אני רואה את זה כחיים מאושרים. אני מרגיש שלשון הרע זה מוות? אוי, זה טעם טוב זה. ככה שדיברתי לשון הרע. זה מוות? כשאמא כועסת על הילדים שלה, היא פורקת את כל הכעס הזה באיזשהו רגע. זה מוות? זה החיים. זה נקרא לחיות. אני לא רואה את זה בכלל כמוות ורע. פה הבעיה שלי. זאת אומרת, אני לא מאמין לבורא. ולמה אני לא מאמין? יש לי את כל ההוכחות שזה לא מוות, אלא זה חיים. כל ההוכחות מוכיחות לי שזה לא מוות, אלא חיים. ולכן קשה לי להאמין מה שכתוב בתורה. אז אני צריך להתחיל להבין מה הכוונה בתורה שזה מוות. אף על פי שאני חי. כשמוצאים את הדג מהמים, הוא עוד חי. אבל כל המדים זה כבר מוות. זה לא חיים. כשאדם עובר עבירות, הוא עוד חי. בחינת הראייה האלוקית זה מוות. זה כבר לא חיים. את זה אני צריך להאמין לבורא עולם. כל עוד שלא למדתי את זה, אז אני לא מאמין. אז בואו נסכם. אמונה מבוססת על הוכחות. האמונה יוצרת רגיעה נפשית. וזה מילת הביטחון. בלי הוכחות קשה מאוד להאמין. עוד אם יש הוכחות הפוכות, זה עוד יותר קשה להאמין. כשיש הוכחות הפוכות. אבל מה התפקיד של האדם? להשתדל, להתאמץ ולהשקיע כמה שיותר כדי לייצר את האמונה. אנחנו נלמד בעזרת השם איך מייצרים את זה. איך אני מייצר דרך הביטחון את האמונה, ואיך אני מבחינתי עולה מבחינה רוחנית על ידי זה שאני בעצם מאמין ובוטח. יש עוד איזושהי שאלה? עכשיו אמרתי, קצת סתינו, אבל אני בטוח שזה יהיה לתועלת, כי כדאי שנכיר קצת את עצמנו. בסדר גמור. תודה רבה לכם.